שלום לכולם, אנחנו הגענו לפסקה השנייה בפרק א', ואתה יודע שתיקון המידות. ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. יכול שהזכרנו בסוף הפעם הקודמת, המושג הזה תיקון המידות. בדרך כלל נראה שכשאדם מתקן, אז הוא מתקן דבר מקולקל. אבל כמובן שצריך להסביר שכאן אנחנו לא מתקנים קלקול, אלא כאן מתקן הכוונה מביא לידי גמר מלאכה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא ברא באדם נטיות, מידות פוטנציאליות, ואנחנו אמורים לגמור את המלאכה. דהיינו, אנחנו אמורים לתת את הערך המדויק לכל מידה. לכן, האם יהיה נכון לומר שהאדם נברא עם מידות מקולקלות? לא. האם יהיה נכון לומר שהאדם נברא עם מידות טובות? גם לא. האדם נברא עם נטיות למידות טובות שיכולות להפך למקולקלות מאוד. והתפקיד של האדם זה לתקן את המידות. למה אני מעיר את ההערה הזאת? כי לפעמים, בואו רגע נצא מהנקודה הזאת לעניין יותר כללי. נקודת היחס של האדם אל העולם, אל עצמו, היא בעצם קובעת את הכל. האם העולם הזה הוא עולם רע, הוא עולם מבולבל, הוא עולם מבולגן, הוא עולם שיש בו הרבה בעיות, ואז לכל נקודת המוצא שלי אל החיים, אל העולם, אל עצמי, נקודת מוצא של בדיעבד, אופן לי כוח או משהו כזה, או נקודת המוצא של האדם אל עצמו ואל העולם היא חיובית, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם כן, העולם הזה הוא טוב מאוד. יש באדם הזה הרבה כוחות, יש בעולם הזה הרבה כוחות, הרבה אפשרויות, ולא רק שיש בעולם הזה הרבה כוחות והרבה אפשרויות, שצריכות בסוף, אותם אפשרויות וכוחות, צריכים בסוף לצאת אל הפועל בצורה חיובית, אלא אני כאדם, פלוני אלמוני, נבראתי בזמן ובמקום, להיות שותף בתיקון הזה. לכן זה עניין עקרוני. האם אדם מתייחס אל המציאות כבעייתית, ועכשיו הוא צריך לפתור בעיות, או מתייחס אל המציאות כאידיאלית, ועכשיו הוא צריך להביא את המציאות האידיאלית הזאת, להוציא אותה מכוח אל הפועל, לגמר המלאכה שלה. לכן אנחנו לא לומדים תיקון המידות במובן שהמידות שלנו מקולקלות, הכיסא נשבר ועכשיו צריך לתקן אותו. אלא הכיסא כרגע יוצא מהנגריה. ואנחנו צריכים להיות הנגר שמשאף אותו ונותן לו את גמר המלאכה בצורה הנכונה. לכן כל המושג תיקון המידות זה מושג שיכול לבלבל. אנחנו לא מתקנים את הקלקול, אנחנו מוצאים מהכוח אל הפועל את הנטייה החיובית. נכון שלפעמים הגענו למצב של קלקול, לפעמים כיסא נשבר, זה נכון. ואז אנחנו צריכים לתקן במובן הפשוט של המילה תיקון. לכן, כשאנחנו מדברים על תיקון המידות, אנחנו מדברים על רפואת הנפש וכוחותיה. מה זה בית חולים, או יותר נכון בית רפואה? לא צריכים להיות חולים כדי להתרפא. אדם גם יכול להיות בריא, והוא אומר, הוא צריך לתפקד את עצמו נכון, ואז מלו, יהיה בריא ולא יהיה חולה. לכן, המושג רפואה זה לא רק לתקן את המחלה. למושג רפואה זה קודם כל להיות בריא. יכולים להיות מחלות, ואז אני צריך לתקן את המחלה. לכן, זה עניין עקרוני. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם חמשת הצדדים שבנפש האחת כפי שהתחלנו כבר לראות. והתפקיד שלנו זה לתקן את הנפש. דהיינו, לגלות את הכוחות האלה, כל כוח מצד עצמו וכלל הכוחות ביחד בצורה הנכונה. בזה בעצם עוסק הרמב״ם. יוצא לפי זה שכל החיים בעצם זה תיקון. אבל לא תיקון של קלקול. זה תיקון של גמר מלאכה. ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. ולכן, רק עוד משפט אחד, הוא כמו שהרופא אשר ירפא הגופות, יש היום רפואה שנקראת רפואה מונעת. כלומר, אתה לא מתקן כלום, אתה רק מונע את המחלות, את הקלקולים. על הרפואה הזאת אנחנו מדברים. לא רפואה שצריכה לתקן את השבר, אלא רפואה שיוצרת סדר חיים אצל האדם שלא יהיה לו שבר. לכן, כמו שהרופא שמרפא את הגופות, בין בסד של התיקון שהוא גמר מלאכה, דהיינו הוצאת הכוח מהכוח אל הפועל, בין במצב שבאמת הגיע כבר איזה משבר, איזה מחלה וצריך לרפא, לכן ברור, כמו שהרופא אשר ירפא הגופות לשני הצדדים, צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו, כולו וחלקיו מה הם, רצוני לומר גוף האדם, ועל פי זה שהוא ידע את גוף האדם, הוא ידע מה הוא צריך לאכול, איך הוא צריך לישון, מה הוא צריך לעשות, כאן אנחנו מדברים על הצד הפיזיולוגי בלבד, וצריך שידע איזה דברים יחלו, איזה דברים יכולים לגרום לאדם לקלקול, למחלה, לחיסרון, וישמור מהם, או וישמר מהם, ואיזה דברים יבריאו, ויכוון עליהם. הנה, כאן אנחנו רואים שהרמב"ם מדבר עוד לפני המחלה. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש וכוחותיה בכללה וחלקיה, ומה יחילה אותה ומה יבריאה. קודם כל, תיאוריית הכרת הנפש. הנפש המורכבת מחמשת הזדים, אז אנו מרגיש המדמה המתעורר והשכלי. לכן מפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה, הזן והוא נקרא צומח, המרגיש, המדמה, המרגיש, החושים, המדמה, דמיון, המתעורר הרצון, והשכלי, לפחות לפי הסבר אחד, החוכמה, השכל. אם כאן אנחנו הולכים בעצם להכיר את עצמנו. בעצם אנחנו עכשיו שמים את עצמנו על שולחן הניתוחים. חמשת הצדדים של כל אחד מאיתנו כאדם. ואנחנו הולכים פשוט להכיר עכשיו כל חלק. מהו הזן שבאדם, מה הוא מרגיש, וכו', מה היחס בין החלקים. ומילא איך חושפים את זה נכון? ומילא כשיש מחלות, כי לא חשפנו את זה נכון, איך מתקנים? זה בעצם החשבון.
מה זה אז יוצא לבד אדם
רע מנעוריו? מוטי, קובי פותח פה שאלה גדולה. האם האדם בטבעו הוא רע, הוא רע, או בטבעו הוא טוב? פסוק אחד אומר, יצר לב האדם רע מנעוריו, אם כן משמע שהוא רע. פסוק שני אומר, עשה אלוהים את האדם ישר, והם בשביל חשבונות רבים, אז אם כן הוא טוב, הוא ישר.
האדם ישר, אבל יצר לב האדם.
אחד ההסברים, יצר לב האדם רע מנעוריו, משננער ממעי אמו. דהיינו, ברגע, כל זמן שהעובר נמצא ברחם, והוא, אם אפשר לומר, לא מבטא בפועל את כוחות הגוף שלו, אל הכוח המרכזי שבא לידי ביטוי מבחינתו, זאת הנשמה, הצד האלוהי שבו. אז כל זמן שהוא ברחם, עשה אלוהים את האדם ישר. אבל ברגע שהוא ננער ממי אמו, והוא פוגש את המציאות הטבעית, העולם הזאית, אז יצר לב האדם רע, אבל מנעוריו, משננער ממי אמו. אז האם האדם בבסיסו הוא ישר, הוא טוב? כן. אלוהי, נשמה שאתה בי, תאוריי, סימן קריאה, נקודה. זהו. אז למה הנשמה שלי, כשמתלבשת בגוף, בנפש ובשכל, היא לא כל כך תאורה? התלכלכה, הזדהמה, התקלקלה, ובאמת לא היא, אלא לבושים הזדהמו. למה? זה המעטפת. יצר לב האדם רע מנעוריו. לכן יש כאן עיקרון, וזה מה שניסיתי לרמוז מקודם. האם נקודת המוצא שלנו אל העולם ואל עצמנו, היא שהעולם הוא טוב, ואנחנו טובים, אנחנו רוצים להוציא את הטוב הזה מהכוח לפועל, וכשיש מציאות של אי טוב לתקן אותה, במובן הרגיל של המילה, או הפוך, או שאנחנו מתייחסים אל העולם הזה כרע, ולאדם כעיר פרא, אדם יוולד. אז אם האדם הוא עיר פרא, מה הפתרון לעיר פרא? שם לו כל הזמן גבולות, כל המסדרות. כי עיר פרא, כשהוא רץ ברחוב, הוא סכנה לציבור. אבל גם שם הפסוק מדויק, עיר פרא האדם יוולד. שהוא נולד הוא עיר פרא. אבל לפני שהוא נולד, עשה אלוהים את האדם ישר. דרך אגב, אפשר לומר באופן ראשוני לפחות, שזאת המחלוקת האמיתית בין היהדות לבין הנצרות. הנצרות רואה את האדם כעיר פרא, בבסיסו. ולכן היא צריכה כל הזמן לשים עליו מגבלות. לדוגמה, הדוגמה הפשוטה ביותר, יש לאדם יצרים, לכן תדכא את היצרים שלו. תסרס אותו, הכי טוב, תסרס אותו. לעומת היהדות בדיוק הפוך. האדם הוא לא עיר פרא. האדם הוא עשה אלוהים את האדם ישר. יש איגרת, נקראת איגרת החינוך, כידוע איגרת קוף עין של הרב קוק. שם אומר הרב, מה מטרת החינוך? לעשות אדם טוב וישר. וכל המילה לעשות צריך להסביר, הכוונה, לחשוף. לחשוף את הטוב והישר שנמצא באדם. אז היהדות סוברת שהאדם בבסיסו הוא טוב, והעולם הזה בבסיסו הוא טוב. והם הביקשו חשבונות רבים. טוב, עכשיו בואו נעשה את החשבון נכון. הנצרות אומרת לא, האדם בבסיסו הוא רע. אדם הגיע למכון מאיר, מאיזה נקודת מוצא הוא יוצא ביחס לעצמו? האם אני אדם מקולקל ומי יודע אם יש לי תיקון? אם יש לי תקנה? או אני אדם טוב וכל מה שראיתי בחיים זה תאונת עבודה? איך הוא מתייחס לעצמו? זה שתי התייחסויות שונות לחלוטין. ויכול להיות שתאונת העבודה שהוא עבר בחיים היא תאונה קשה. הוא אולי הגיע למצב שחסר הכרה. צמח, בבית חולים, ברמה הנפשית, הרוחנית, הערכית, המוסרית. כן, אבל בבסיסו הוא טוב. בסדר? מישהו רצה להגיד משהו מקודם. טוב. מתקדמים. אם כן, האדם מורכב מחמישה צדדים, וחמשת הצדדים האלה אמורים להתגלות לפי הערך הנכון שלהם, וזה נקרא רפואת הנפש, רפואה עוד לפני המחלה, וזה נקרא תיקון המידות. אומר הרמב״ם עוד הקדמה חשובה. וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברנו אינם רק בנפש האדם. כלומר, כי כוח המזון שאיזון בו האדם, הייתי אומר, אולי התכונה האדמית מתגלה רק בתכונות האדמיות המיוחדות. בואו נחלק את חמשת החלקים. שני החלקים הבסיסיים שקיימים כביכול אצל כל בעל חיים, זה הזן והמרגיש. האם בעלי חיים חולמים? יש להם דמיון. האם בעלי חיים רוצים? בואו נעזוב את השאלות האלה. אבל ברור לכולנו ששני הכוחות הבסיסיים שקיימים בכל בעל חיים, זה הצד הפיזיולוגי שמתפקד אצלו באופן אוטומטי, והצד החושי. הוא מרגיש. יש לו רגש. רגש במובן של חושים. יש לו חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח לבעלי חיים מסוימים בצורה כזאת או אחרת וכו'. אז אם כן, האם זה יהיה נכון לומר שנפש האדם אחת היא שונה מנפש החי רק בצדדים המייחדים אותה? דהיינו, אני שונה מבעל החיים כי אני חושב והוא לא, אני שכלי והוא לא, כי אני מדמיין והוא לא, כי אני רוצה והוא לא. נגיד, בואו נקבל את זה כנתון. אבל ביחס לכוחות החיים הטבעיים שלי, לכאורה בזה אני משותף עם בעלי החיים. הנפש שלי זנה את עצמה, כמו שהנפש הסוסית זנה את סוסיותו של הסוס, והנפש האנושית מרגישה, רואה, שומעת וכו', כמו שהנפש הסוסית רואה ושומעת. כי הרי בזה אנחנו משותפים. ואפילו, לפי כרגע ההסבר הזה, ברגע זה אנחנו זהים. בשני אלה אנחנו זהים, לכאורה. אומר הרמב״ם, טעות חמורה. וכבר הקדמנו בזה הפרק שדברנו אינם רק בנפש, אינם רק בנפש האדם. זה לא רק במה שמיוחד לנפשו של אדם, דהיינו המדמה השכלי והרצון והמתעורר. אלא, כי כוח המזון שאיזון בו האדם, אינו ככוח המזון שאיזון בו הסוס והחמור. ניקח למעבדה, ונראה שמערכת העיכול הסוסית עובדת בדיוק כמו מערכת העיכול האנושית. אז זה זה. אומר הרמב״ם, כן, אבל שכחת מה שדיברנו בהתחלה. הרמב״ם הוא נפש האדם אחת. עם נפש האדם אחת יש שייכות בין כל החלקים. יש השפעה מחלק לחלק. אם כן, כשהאדם אוכל, זה לא הפיזי שלו אוכל. זה הדמיון שלו אוכל, זה הרצון שלו אוכל, זה השכל שלו אוכל. וגם החושים שלו וגם הזן שלו, הזן שלו אוכל. זה משהו אחר. אבל כשסוס אוכל, זה רק הזן שלו אוכל והמרגיש שלו אוכל. זה משהו אחר לגמרי. אז שתי מדרגות שונות. אז אם כן, אז למה אנחנו קוראים לזה ניזון? למה אנחנו קוראים לזה אוכל? שיתוף השם בלבד. זו רק מילה משותפת שמצאנו. עוד פעם. וכבר הקדמנו בזה הפרק שדברנו אינם רק בנפש האדם. כי כוח המזון שיזון בו האדם אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור. הנה המשפט. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והנפש האנושית כוללת לא רק את הזן והמרגיש, אלא גם כוחות יותר עליונים, יותר מפותחים של אדם. והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. הרמב"ם אומר יותר מזה, שלא רק בין אדם לבעלי חיים זה שונה, אלא בכל בעל חיים זה שונה. יש הבדל בין סוס אוכל לחמור אוכל. והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לה. למרות שכלפי חוץ, בתנאי המעבדה היבשים, זה כביכול יכול להיראות אותו דבר. והמדע יוכל להתפתח מאוד על ידי שעושה ניתוח בבעלי חיים, וימצא פתרונות למחלות קשות באדם. כביכול המערכות הפיזיולוגיות, כביכול, עובדות באותה צורה. ואומנם יאמר על הכל, ניזון בשיתוף השם לבד. לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. זה לא באמת זהה. עוד טיפה נתקדם. וכן יאמר על האדם מושר בעלי חיים מרגיש, למרות שגם להם יש חושים, בשיתוף השם בלבד. לא שההרגש אשר באדם הוא ההרגש אשר בשר בעלי החיים, ולא ההרגש אשר בזה המין הוא ההרגש בעצמו אשר במין אחר, אלא, אבל כל מין ומין, מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת, בלתי נפש האחר. וממילא והתחייב מנפש זה פעולות אלה ומנפש זה פעולות אחרות. ואפשר שתדמה או תדמה פעולה לפעולה, בצד הטכני הממשי הפעולתי, המעשי, ויחשוב בשתי הפעולות של דבר אחד בעצמו, ואין הדבר כן. במחילה, עוד 3 דקות רק נגמור את המשל, כי המשל הוא חשוב. והמשל בזה, 3 מקומות חשוכים. נשימו לב. האחד מהם זרחה עליו השמש והעיר. השני, העיר עליו הירח והעיר. והשלישי, הודלק בו הנר והעיר. עכשיו, כשאתה מנסה למצוא את החילוק בין 3, מה תגיד? תגיד, השמש זה אור גדול. הירח אור קטן. הנר יותר קטן. זה לא נכון. זה לא הבדל כמותי. זה הבדל איכותי. השמש היא מקור האור. זה לא סתם שיש לה אור חזק. היא המקור של האור בעולם. הירח הוא ההשתקפות של המקור הזה. ההשתקפות הטבעית. והנר זה מציאות כבר בחירית אנושית. אדם יצר נר. פתילה, גפרור, שמן וכו'. זה רמה איכותית אחרת של אור. זה לא רמה כמותית אחרת. למרות שעל שלושתם אני אגיד, השמש מהירה, ירח מהיר, הנר מהיר. אבל זה הערה אחרת. אני חייב להעיר באלף. הערה באלף. הערה אחת באלף. לא פעם ולא פעמיים. ולא שלוש ולא עשר ולא מאה. מגיעים לפה בחורים נפלאים. בגיל כזה, בגיל אחר, מנטליות כזו, מנטליות אחרת, רקע כזה, רקע אחר. ואומרים את המשפט הבא. מה מכון מאיר יכול להוסיף לי? אני הייתי בישיבות אחרות. אני יודע מה זה תורה. בדקתי, לא התחברתי, לא מתאים לי, לא בשבילי. נפרדנו אני ואלוהים. זהו. מה נגיד לו? מה נענה לו? נענה לו, תשמע, פה אתה תפגוש אור אחר. עכשיו, כשהוא מגיע לפה, הוא לא מבין מה אנחנו אומרים לו. מבחינתו השמש, הירח והנר זה אותו דבר. הוא לא יודע לחלק בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בין מה שדיברנו אתמול אחרי צהריים, קדושה עליונה לקדושה רגילה. בין תורה כוללת לתורה חלקית. הוא לא יודע, כי הוא לא נמצא שם. ואז פתאום הוא מגיע לפה, הוא עושה את הניסיון ברצינות, ופתאום, אחרי תקופה לא ארוכה, הוא אומר, אתה יודע, התורה שאני לומד פה, זה תורה שמעולם לא חשבתי שהיא קיימת, כי כל התורה שפגשתי עכשיו היא תורה אחרת. ממש מעשים שבכל יום. ממש. עכשיו, איך תסביר את זה לאדם שלא יודע את ההבדל בין שמש, ירח לנר? הוא לא מבין את ההבדל, הוא חושב שזה כמותי. פה לומדים שני דפים ביום גמרא, ושם ארבעה או אחד. זה ההבדל. זה לא נקודה. זה השאלה מאיזה אור אתה מואר. האם אתה מואר מאור תורה שכוללת את כל הצדדים כולם, מה שאנחנו קוראים בגדול תורת ארץ ישראל? או אתה מואר מאור תורה שהיא תורה חשובה, אנחנו לא באים למעט אותה, לא באים לזלזל בה, אבל היא תורה שמאירה זווית אחת, פרט אחד, וביחס לפרט הזה יכול שלא התחברת. אבל בוא תפגוש תורה יותר גדולה, יותר כוללת, שתיגע בכל האישיות שלך. לא תיגע בצד אחד שלא התחברת אליו כרגע. לכן המשל הזה הוא חשוב. והמשל בזה שלושה מקומות חשוכים. אחד מהם זכה עליו השמש ועיר. והשני העיר עליו הירח ועיר. והשלישי הודלק בו הנר ועיר. הנה כל אחד מהם נמצא בו האור, ואפילו אנחנו אומרים, משתמשים באותה מילה, העיר, הערה. אבל סיבת זה האור הוא פועלו השמש, היא המקור. הוא פועל האחר הירח, שזאת ההשתקפות. הוא פועל האחר האש, שזה כבר המצא של האדם. כן פועל הרגשת האדם. הוא נפש האדם. הוא פועל הרגשת החמור, הוא נפש החמור, וגם בתוך בעלי החיים. הוא פועל הרגשת הנשר, הוא נפש הנשר. ואין להם עניין שיקבצם, אלא בשיתוף השם בלבד. אומר הרמב"ם משפט שהוא לא אומר בכל מקום, והבן זה העניין שהוא נפלא מאוד. מה זה נפלא מאוד? א', חשוב מאוד, ב', זה קשה, זה קשה, זה פלא. פלא זה דבר שקשה להבין אותו, כי כלפי חוץ נראה שאותו דבר. היום לא רק שאנחנו לא מבדילים בין בני האדם לבעלי חיים, ברמה הפיזיולוגית והחושים, אלא אפילו ההבדלה היותר עמוקה, שהיא יסוד כל ההבדלות כולם, כפי שכותב הרב חרל"פ והרב קוק, שהיא ההבדלה בין ישראל לעמים, היא מאוד קשה. מה שונה יהודי מגוי? מה שונה, שונה, ארץ מארץ? מה שונה דת מדת? יש דת היהדות, ויש דת האסלאם, ויש דתות במזרח הרחוק. מה זה שונה? לכם יש את החוקים שלכם, מה שקוראים פולחן, ולנו יש את הפולחן שלנו. הרי כולכם בסופו של דבר צועקים לאלוהים. כולכם בסופו של דבר רוצים להיות קשורים לאלוהים. אבל זה משנה. לא, זה הבדל עקרוני. ההבדל בין עם לעם הוא הבדל עקרוני, בפרט בין עם ישראל לאומות העולם. ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ הוא הבדל עקרוני, הוא מהותי. ההבדל בין תורת ישראל לשאר התורות הוא הבדל מהותי. זה לא הבדל טכני, שפה סדר הפעולות הוא כזה, פה המזג אוויר הוא כזה, פה צורת הפרצוף היא עם זקן ושם בלי זקן. לא, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, זה קשה להבנה. אחד הדברים הקשים ביותר לאדם להבין, זה ההבדל בין אדם לאדם. למרות שבינינו באופן פרטי, אנחנו מאוד מבינים את זה, כלומר, אנחנו מאוד מבינים שיוסי ושמוליק הם שני אנשים עם שתי אישיויות שונות. הוא אומר לכל הופעת החיים שלהם תהיה שונה לפי הטבע, התכונה השונה שביניהם. זה אנחנו מבינים. כשזה מגיע לרמה של עמים, קשה להבין את זה. מה שהרב ציבודה היה קורא, פסיכולוגיה ציבורית. מה הפסיכולוגיה הציבורית? מה הטבע של הציבור? כשמגיעים בהבדל שבין ארץ לארץ, פה זה מאוד קשה להבין. לכן אומר רבי יהודה הלוי, מאמר שני, אומר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מה שאמרת עם האלוה, אני מבין. אבל מה שאמרת ארץ האלוה, אני לא מבין. איך אפשר להבדיל בין ארץ לארץ? בוא ניקח את החול של ארץ ישראל לחול של שוויץ. ניקח למעבדה ונראה, המרכיבים, אותם מרכיבים בדיוק. אז ההבדל בין אדם לאדם בפרט יחסית ניתן להבנה. ההבדל בין עם לעם, בין אדם לאדם כציבור, יותר קשה. ההבדל בין ארץ לארץ הוא ממש כבר אולי בלתי, לא רק בלתי אפשרי, אבל הוא קשה ביותר. מה? זה לא בפיזי. אם ניקח למעבדה, זה נראה אותו דבר. אני תמיד אוהב להגיד את המשפט הבא. אם אני מוריד את הכיפה, ואפילו את המשקפיים, ותביאו לכאן, לכיסא על ידי, ערבי, בן דוד, מי יודע מה? מי, לא, אבו גוזר ארץ ישראל, זה בטעות הם שם, מאיראן. תשימו אותו פה. זה נראה ממש דומה. לא סתם היינו קצת במסתערבים, זה בסדר. אז הוא יהיה דומה לי. זה לא מצחיק. לך עכשיו תסביר לבן אדם, שלמרות שהפיזיולוגי הוא אותו דבר, והרגשות, החושים אותו דבר, והשכל האנושי אותו דבר, והמוסר האנושי אותו דבר, לך תסביר לו עכשיו שיש פה צורת אדם אחרת לגמרי. הוא לא יכול להבין. זה הרמח"ל פרק ישראל ואומות העולם, המילים הראשונות שם בפרק. אומר הרמח"ל, אף על פי שנראה שאדם מישראל ואדם גוי זה אותו דבר, תדע לך הם כמינים מתחלפים לגמרי. אומר הרב פרלאפ, אנחנו בהבדלה אומרים ארבע סוגי הבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי שעת ימי המעשה. אומר הרב פרלאפ, ההבדל היסודי שממנו נובעות כל ההבדלות, זה ההבדל בין ישראל לעמים. מי שיודע להבדיל בין ישראל לעמים, ידע להבדיל בין שבת ליום חול. ידע להבדיל בין אור לחושך. אני יודע להבדיל בין אור לחושך? זה לא הבדלה. אם לא הבדלת בין ישראל לעמים, אתה לא יכול. עכשיו, המשפטים שאנחנו אומרים עכשיו, בחמש דקות האחרונות, הם משפטים שקשה לאוזן שאיננה מאמינה. דיינו, לא איננה מאמינה מלמעלה למטה, איננה מאמינה מלמטה למעלה. משפטים כאלה להגיד בטלוויזיה הישראלית, זה סקילה. סיפר לנו הרב ביגון לפני כמה שנים. פעם אחת הזמינו אותו, לפני הרבה שנים, איזה תוכנית טלוויזיה. אמרו לו, אבל בתנאי אחד אתה בא. שאתה לא מדבר על ההבדל בין ישראל לעמים. לא יודע אם הוא בסוף הלך, אם היה אומרים לי, הייתי אומר תודה רבה להתראות. אני לא בא. זה יסוד כל ההבדל. אתה חונן לאדם דעת. אם אין דעת, הבדלה מיני. עכשיו, לא שאנחנו נדבר מתוך עליונות. נדבר מתוך חלוקת תפקידים. כי באמת זה חלוקת תפקידים. יש תפקיד כזה ויש תפקיד כזה. זה מה שהרמב"ם רוצה לחדד. בבקשה, שאלות. כן. מישהו רצה לומר משהו? כן, בינם. גם אני לא מבין. זה לא עניין של הבנה שכלית. זה נשמתית, זה אלוהית. מה ההבדל בין יהודי שותה קפה לגוי שותה קפה?
אני מבין שהוא עושה משהו ולא עושה משהו, אבל אני מבין, אבל שהוא
שותה... אני אספר לך סיפור. כשזכינו לבנות בית בשומרון, אז חיפשנו עבודה יהודית, עבודה עברית. אחר כך העסק הסתבך, אבל ברוך השם, לא היה עבודה ערבית, זה גם משהו. חיפשנו עבודה עברית. והיה לנו מאוד עקרוני. יום אחד ככה אני בא לראות איך הבניין מתקדם, ואני רואה ככה חבר'ה, ירא שמיים, קיצור, אנשים, בני ישראל, בריא, בונים, מלט, לבנה, עובדים קשה, סוחבים ברזלים וזה. אני ככה מסתכל מהצד. אחד העובדים ראה אותי, יודי ככה עם זקן גדול, לפחות בן 40 אז נראה לי, והיותר, אומר לי, תדע לך, עצר את העבודה ואומר לי ככה, תדע לך, כל לבנה ולבנה שאני שם פה, אני שם את הנשמה שלי פה. עכשיו לך תמדוד את זה במדדים של מעבדה. אתה יכול למדוד משפט כזה? מי שלא מבין על מה אנחנו מדברים, זה נשמע לו עזוי לחלוטין. על מה אתה מדבר? יש פה אבנים שצריך לחבר ביניהם עם מלט, כדי שיהיה פה בניין, זה הכל. על איזה נשמה אתה מדבר? כולנו ירא שמיים. כולנו ירא שמיים בסגולה. כי הוא לא יודע. שכחתי את שמך. נירן. אבל עשינו את זה כמה פעמים פה. שאני שואל מה זה. אתה יכול לענות בעיני הבשר, אתה יכול לענות בעיני השכל, אתה יכול לענות בעיני הנשמה. בעיני הבשר אתה תענה גוף פלסטיק, המכיל דיו וכו', קוראים לו עץ. בעיני הנשמה, בעיני השכל אתה תגיד אטומים, מולקולות וכו'. בעיני הנשמה אתה תגיד אינסוף אלוהי. עכשיו לך תיקח את עיני הנשמה לעולם הנקרא אוניברסיטה. תגיד שם במעבדה, אני רואה אינסוף אלוהי. המחיה את החומר הסופי. מוזר? מוזר. זה כמו שאני אומר לך, זה כמו שאתה בעיני הבשר שלך רואה באמת גוף פלסטיק בצבע תכלת המכיל דיו והבני האדם קוראים לו עת, השימוש שלו זה לכתוב על דף, קוראים לעת הזה פיילוט או משהו דומה לזה, משהו כזה, פיילוט V5. זה מה שאתה רואה. שאתה תשמע איש מעבדה, איש שכל, בעיני השכל, תגיד לך, אני רואה פרוטון, אני רואה אלקטרון, אני רואה אטומים רצים. אתה תגיד לו, על מה אתה מדבר? אני לא רואה את זה. אני רואה גוף פלסטיק. כמו שאתה תסתכל בעיניים, סליחה שאני אומר של תרנגול, על אותו איש שמסתכל בעיניים שכליות, כך אותו איש שמסתכל בעיניים שכליות, מסתכל בעיני תרנגול, על אותו אחד שרואה בעיני הנשמה. אבל לא בגלל שהעיניים שלו תרנגוליות, העיניים שלך, ביחס לאיש השכל, זה לא בגלל זה אומר שזה לא נכון. באמת יש פה מולקולות אטומים, אלקטרון, פרוטון, באמת. אלא זה שלושה מעגלים, עכשיו השאלה באיזה מעגל האדם רואה. המעגל החיצוני ביותר, עיני הבשר, גוף פלסטיק דיו. יותר פנימי, עיני השכל, יותר פנימי, עיני הנשמה. עכשיו השאלה, באיזה מדרגה האדם חי? חי מבחוץ, הוא רואה עיני בשר. ואז אתה תסתכל על האיש השכלי, האיש החוקר, כאילו הוא הזוי. אבל האיש החוקר יודע שהוא צודק. כי באמת הוא רואה במכשירים מדויקים שאתה ואני לא יכולים לראות בעיניים רגילות. אז זה שאתה לא מבין את זה, זה לא אומר שזה לא נכון. אותו דבר נעלה לקומה הבאה. זה שאני בעיני השכל לא מבין את מה שאני רואה בעיני הנשמה, כי אין לי את המכשירים הנכונים לראות בעיני הנשמה, זה בעיה שלי, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. זה קיים. רק אני, אין לי עיניים משוחררות לראות את זה ככה. כמו שעיני הבשר, אין להם עיני השכל. כך עיני השכל, אין להם עיני הנשמה. האם בגלל עיני הנשמה אנחנו מזלזלים בעיני השכל והבשר? לא. זה גם סוג של כלים יותר נמוכים. שדרכם אנחנו מזהים מציאות. מה אתה לא מבין?
אני יכול להבין שהכוס קפה שאני שותה אחר כך עוזרת לי במשהו אחר מאשר באותה פעולה עצמה, באותה שנייה. אני מבין שיש הדל, אבל אני לא באמת מבין.
אני רוצה לקרוא הלכה, אם אפשר. משנה ברורה חלק ב', יש שם?
קצת
שמאל למעלה.
קצת שמאל למעלה? לא, בעוד השני.
אז חלק ב' הנה יש, יש מספיק זה ג' רבותיי, משנה ברורה חלק ב' נא לכתוב מקור, אנחנו נלמד את זה בבניין אמונה בעזרת השם מתי שיעור סימן רש למד א' בשולחן ערוך רש למד א', הסימן הזה נקרא, סימן שיש בו סעיף אחד, הסימן הזה נקרא שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים. כלומר, כל מה שאדם פועל בעולם הזה צריך להיות לשם שמיים. אני קורא את המשפט המרכזי שקשור אלינו עם כמה הקדמות. הרב, השולחן הוא מתחיל כאן בשנת צהריים, האם אדם צריך לישון בצהריים או לא. נעזוב כרגע. אומר השולחן ערוך. וכן בכל מה שיענה בעולם הזה, לא יכוון להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך. כדכתיב, זה לא שאתה לא נהנה. אני נהנה לאכול אוכל טעים לשתות קפה שיהודה הכין. באמת. אבל אני מקווה שלא בשביל ההנאה אני שותה. אלא כי אולי הגוף שלי צריך, ולא יודע, אלף סיבות אחרות. וכן בכל מה שיענה בעולם הזה, לא יכוון להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך. כדכתיב, בכל דרכיך דאהו. והוא חזל בגמרא, זו פרשייה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. זה לא רק שלוש מילים שכל התורה תלויה בהם, אלא כשנגיע לשם נגלה, שזה בעצם פרשייה קטנה שאומרת לנו, בכל מה שאתה כרגע עושה, אם הגעת למסקנה של מה שצריך לעשות, או לחשוב, תדע לך שהקדוש ברוך הוא כביכול מתקפל פה. יש פסקה שלמה מוסר אביך על הנקודה הזאת, בכל דרך הדרך. והוא חכמים, כל מעשיך היו לשם שמיים. הנה, עכשיו הדוגמאות. שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתייה, ההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צורכי גופך, יהיו כולם, עכשיו אני קורא את זה בשביל בנימין, יהיו כולם עכשיו שתי אפשרויות. לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו. אם כן, יש שתי מדרגות של שם שמיים. יש אני אוכל כדי שאני אוכל ללמוד תורה לקיים מצוות, להיות אדם שמח. אז זה בעצם אמצעי, דבר הגורם עבודתו. ויש מדרגה יותר עליונה, שבפעולה הטבעית שאני עושה, אני מקדש שם שמיים. זה לא שהיא גורמת, זה לא שהיא אמצעי, זה לא שהיא כלי. המקובלים קראו לזה ליקוט ניצוצות. אז האם אני יודע לקט ניצוצות מהכוס קפה? ממש לא. ממש לא. לכן אנחנו, אצלנו, זה לא שכל זה עבודת הבורא ממש, אלא כל זה דברים הגורמים עבודת הבורא. נקווה. עוד פעם. וכל צורכי גופך יהיו כולם לעבודת בורך, או לדבר הגורם עבודתו. זה שתי מדרגות. אז אם כן, יש שתי מדרגות בלשם שמיים. או אמצעי לפעולות נקרא לזה אלוהיות, או שבתוך הפעולות הטבעיות אני מגלה את האלוהי. זה מדרגה כבר עצומה. זה לא השכל, זה לא השכל, זה מדרגת החיים. אם אני מכוון אל הקט ניצוצות, מה אני מבין מה שאמרתי עכשיו?
אתה מגיע לזה אחרי 10-20 שנה, אבל פה הרב אמר שכל אחד שהוא מעם כזה,
נכון, עצם השתייה היא אחרת, אלא שיכול שבשלב הראשון היא תתגלה כאמצעי וככלי, כתהליך, כדרך, כמעבר, כמחבר. למרות שלפי השולחן ערוך, כנראה שציפייה מכל אדם במדרגה שלו להגיע שזה לא רק דבר הגורם עבודתו, אלא עבודת הבורא ממש. נכון, ודאי, הכל אלוהי, הכל אלוהי. בסדר? כאילו, אני לא יודע אם לענות לך במושגים של תובנה, כי זה לא עניין של הבנה, זה עניין של הוויה, של מציאות.
גם הדבר
הגורם
לעבודתו, זה גם מדרגה.
זה מדרגה גבוהה, שהאדם אוכל כדי שיוכל להיות עבד יותר טוב של השם. סליחה לדוגמה, שהאדם מקיים תשמיש המיטה כדי להיות עבד יותר טוב של השם. וואו, זו מדרגה אדירה.
זה לא הכי גבוהה.
זו מדרגה אדירה. מי שהיה אתמול בלילה בשיעור, זה בדיוק ההבדל. כמו שדיברנו אתמול, בין גמילות חסד שהיא נטייה נפשית, או גמילות חסד שהיא תוצאה של הכר השכלית, לגמילות חסד שנובעת מרצון אלוהי. זה משהו אחר לגמרי. ולכן יצחק התעקש. אבל רבקה תקנה. ראית אתמול בשיעור? אתה מבין מה אנחנו אומרים עכשיו? זה בדיוק אותו חשבון. כן. כן, שאלה יפה, הערה יפה. זה מה שהרמח"ל קורא קדושה. זה מה שדיברנו אתמול בבינה נמונה, קדושה עליונה. האם אנחנו שם? בפועל? לא. האם אנחנו מבינים שזה האידיאל של, שאליו העולם יגיע, עם ישראל יגיע, העולם יגיע דרך עם ישראל, ואנחנו כפרטים גם יכולים באיזושהי מידה להגיע לשם? כן. אבל אם אני באשליה שאני כבר שם? לא. לכן צריך הרבה פרישות בדרך לקדושה. הרבה טהרה בדרך לקדושה. אבל לא בגלל שאני עדיין לא קדוש, אני מקטין את התורה והופך את התורה לטהור. מה פתאום? התורה היא קדושה, היא לא טהרה. כן. מצוין. אני מסכים. נכון? שכחתי שמך. הרוי אומר הערה חשובה. הבעיה שלנו שאנחנו מדקלמים את זה. לא אומר, אני מקצין, אני אומר, אני יכול לדקלם. בוא נדבר, אנחנו דקלמנים. אנחנו דוקים, קופים. למה אתה אוכל? שם שמיים, מה זה שם שמיים? כשלי כוח ללמוד בהפסקת צהריים. תפסיק, אתה נהנה לשתות קפה. מוקצף. תפסיק לדבר בכאילו. א', אולי באמת זה בכאילו, צריך לעשות תשובה. ב', אולי זה באמת, אולי באמת אדם נעת לאט קונה מדרגה יותר פנימית. יש אחד, בואו ניקח דוגמה. יש אחד יוצא לחופש, מה שקוראים חופש, יוצא לנופש. למה? כי הוא אדם חסר אחריות, נמאס לו לקחת אחריות על החיים. אז הוא עכשיו הולך להיזרק. הוא רוצה שיגישו לו אוכל, הוא רוצה שיגישו לו מיטה, הוא לא רוצה לפנות מהשולחן, הוא לא רוצה לשטוף צלחות, הוא לא רוצה להיות אחראי על כלום, הוא לא רוצה ללכת לעבוד. נמאס לו, הוא רוצה עכשיו להתפרק, להשתחרר. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מה פתאום? האדם הזה הוא אדם אחראי. אז למה הוא יוצא לחופש? כדי שיוכל לקחת אחריות יותר טוב, הוא צריך קצת, ברמה מסוימת, טיפה להסיר אחריות, לא לגמרי. כי אדם אחראי תמיד אחראי. אז גם בחופש הוא אדם אחראי. חופש זה לא הפקרות. אבל מבחינות מסוימות, הוא מסיר מעצמו אחריות. אבל הוא מסיר מעצמו אחריות כדי לקחת על עצמו אחריות? זה מדרגה אחרת לגמרי. אז שני אנשים נפגשים בלובי בבית הערכה. מה אתה עושה פה? באתי לחופש. מה אתה עושה פה? גם אני באתי לחופש. שני מדברים אולי בשני קולות שונים לגמרי. למרות שכלפי חוץ הם מתבטאים באותם מילים. באנו לחופש. זה בא להסיר אחריות מעצמו, וזה בא לקחת אחריות. כמובן, איפה נבחן את זה? מה תהיה נקודת המבחן? בוא נראה מה יקרה כשיגמר החופש. זה לך תחפש אותו, לא יודע איפה תמצא אותו. וזהו, העולם עכשיו התקדם דרכו. הם יכולים להיות כלפי חוץ, עוד פעם, ברמה המעשית הם יכולים להיות מאותו עם. ברמה הסגולית הסתלו, יש אדם שלא יודע לקחת אחריות, יש אדם שיודע לקחת אחריות. יש סוס שיודע לאכול כמו סוס, ויש אדם שיודע לאכול כמו אדם. ויש ישראל שיודע לאכול כמו ישראל. מדרגה אחרת. מה? הדקלום הזה הוא רע מאוד. אם אנחנו נהיים אנשים מדקלמים, אנחנו בבעיה. מצד שני, אומר עופר בצדק, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יכול להיות שאם אני אעשה מעשים חיצוניים, לאט לאט זה יזעזע את נפשי. אני מסכים איתך, נכון. תראה, בוא נעשה סדר. האם כשאני מגיע לארוחת צהריים בשעה 1:35, אני צריך מיד להתנפל על הצלחת? התשובה היא לא. למה? כי אני לא בעל חיים. היינו על הדלת של דני. נכון, אני לא בעל חיים. בסדר, אז מה לעשות? אז מה אתה מציע? מה אני מציע? קודם כל להגיע 3 דקות קצת יותר מאוחר. קודם כל, לא צריך לעמוד בדלת, בתור. קודם כל אני מגיע בלי לחץ.
שיעור נפש החיים.
אני לא לחוץ, אני שיעור נפש החיים. נפש החיים כפשוטו. נפש החיים. לפני נפש הגוף, או גוף החיים, נפש החיים, קודם כל. דבר ראשון. אז קודם כל הגעתי 3 דקות אחרי, אני לא מתווכח על מקום, ולא לשבת ליד חברים, ולא על השניצל היותר גדול. הגעתי 3 דקות אחרי. כולם ישובים, אני נכנס, יש מקום. אם לא יהיה מקום, יעשו לי מקום, אין בעיה. לעולם לא יצא אדם רעב מחדר האוכל, אם יגיע בזמן. ככה לפחות אני יודע. או שאני טועה. א', ב', הגעתי סוף סוף לצלחת. טוב, אני שם בצלחת. יושב עכשיו דקה בשליטה עצמית מול הצלחת. דקה. אולי אני מדקלם? טוב, מותר לי כרגע לדקלם, אחרי המעשים משכו על בבות. אני לא יורד אל הצלחת כמו שאמרו חסידים, הצלחת עולה אליי. כדי שהצלחת תעלה אליי, אני עכשיו יושב דקה בשליטה מול הצלחת, גם אם אני מאוד רעב. תעשו את הניסיון הזה, תעשו את הניסיון הזה. עוד 50 דקות, תגלו שזה דבר גדול. דבר גדול, ואחרי המעשים יימשכו הלבבות. מה? מה אתה עושה אחרי זה מול האוכל? עוד פעם, מתרגל שוב. תרגולים, שיטת התרגולים, אין מה לעשות. כשאני מחכה את הדקה, מבסוט, רואה איך כולם בלחץ, ואני רגוע. אתה יודע איזה כיף זה? אתה רואה שכולם, איך אני בלחץ? היא אומר יהודה, איך אני בלחץ שתעבור הדקה? לא, אני לא בלחץ. נאכל דקה לפני דקה אחרי, תגיד עכשיו, חשבתי שמישהו פה יצביע, יגיד, רגע, מה עם הדקה של הביטול תורה? לא, לא, זה תאמין לי, ביטולה הוא קיומה. עזוב, זה לא ביטול תורה, ואל תפתח ספר בדקה הזאת שלא תהיה הסחת הדעת שלמדתי תורה. לא, אני עכשיו משתלט על תאוות האכילה. משתלט. לא ללמוד תורה בדקה הזאת. לשבת מול הצלחת בשליטה. זה קשה. סליחה שאני אומר, זה נראה ילדותי מה שאנחנו מדברים פה. אבל זה גדול. זה חשוב. רק לשבת דקה בשליטה, זה הכל. כן, מוטי. אני חייב להגיד לכם עוד משפט אחד, פעם קראתי, לא זוכר באיזשהו ספר, על אחד מצדיקי ישראל בדורות האחרונים, לא זוכר מי זה היה. סיפור שכל כך התפעלתי ממנו, הוא סיפר שכל מה, היה אדם כנראה גאון, צדיק, לא זוכר את שמו, שהוא היה אדם שמשפיע תורה לרבים, ואנשים מאוד העריכו אותו, מאוד העריצו אותו וזה. וכל פעם היה מפריע לו, באיזשהו פיפס קטן, שמכבדים אותו. היה מפריע לו הכבוד הזה, היה משגע אותו. אז הוא כתב באחד הספרים, או שכתבו אחרי מותו, אני לא זוכר, שכל פעם הוא לא היה מתחיל את השיעור, עד שהוא לא היה מרגיש שהוא התנקה מהכבוד הזה שכיבדו אותו עכשיו כשהוא הגיע לשיעור. הוא לא היה מסוגל להתחיל את השיעור. כי אם אני מתחיל עכשיו מתוך נטייה של כבוד, התורה עכשיו תהיה חסרה. אז זה לא רק יצרי הגוף, זה יצרי הנפש, זה הרבה יותר חמור. אפילו אצל תלמידי חכמים, אפילו אצל אנשים צדיקים. זה לא מצחיק. זה דברים עמוקים. לפני שאתה ניגש ללמד תורה, ברוך השם, זיכה אותך לבנו של עולם, תתמלא ענווה. אבל כולם עכשיו קמו לכבודי 5 דקות המחכים. תפסו את הכיסאות פה, שעתיים לפני שמו ספר. בשבילי. אם ככה, אל תבוא ללמד. לך הביתה, תחזור בתשובה. איזה מדרגה? עד שלא היה מרגיש שסולק ממנו רגש כל דעו של גאווה, לא היה מתחיל ללמד. איזה מדרגה? עמוק מאוד. אז יש אחד שיש לו תאוות האכילה, יש אחד שיש לו תאוות המידות, יש אחד יש לו תאוות החוכמה. אחד לא לומד תורה, דבר על עצמי, אני מכין שיעור, מגיע לכל מיני דברים נפלאים, אני מבסוט, באמת אני מבסוט. איזה יופי, ברוך השם, איזה דברים. אבל יכול להיות שעד שאני לא מוריד מעצמי את המבסוט השכלי הזה, ואומר, רגע, זה רצון השם, זה דבר השם, עזוב את המבסוט עכשיו. מה זה החידוד השכלי הזה? השפיץ שגילית עכשיו. זה לא זה, זה רצון השם. יכול שאם אני לא עושה את זה, אני בבעיה. זה צריך להגיע למעבר לזה. האם בגלל זה לא צריך להיות מבסוט, לא צריך ליהנות מהאוכל? כן, תהיה מבסוט. אבל זה לא נובע משם, סליחה. כן.
אני רוצה שיש עיניים פנימיות ויש עיניים קיצוניות.
נכון.
אנחנו כישראל, הוא רוצה לתנות עיניים הפנימיות האלה, לא?
נכון. גם הגויים יש להם עיניים פנימיות ברמה מסוימת. העיניים הפנימיות שלהם נגמרות בשכל, מסתיימות בשכל, עיני החוכמה. חוכמה בגויים תאמין. העיניים הפנימיות של ישראל ממשיכות לנשמה.
אז איך זה בפועל שזה באמת לא ככה? שלא רואים באמת כל דבר את העניין הפנימי שלו.
כי אנחנו שבועים בעיניים החיצוניות.
אז איך באמת יוצא את העיניים הפנימיות?
באים למכון מיר. ברצינות? זה תחילת פרשת וירא. אברהם אבינו רואה 3 אנשים. ושים, מי ששם לב שם כתוב פעמיים וייר. והנה 3 אנשים צווים עליו, וייר וירוס לקראתם. שואלים חזל, מהו וייר השני? מי הביא כבר רשי במקום. אומר רשי, הוייר השני לשון הבנה והסתכלות. ראה שהם ניצבים עליו, דהיינו עומדים, לא רוצים להטריחו, קדם ורץ לקראתם. אם כן, הוייר הראשון, עיני בשר, ראה 3 אנשים. וייר שני ראה שהם עומדים. חשב, למה הם עומדים? הם לא רוצים להטריח אותי, הם לא רוצים להטריח אותי, אני ארוץ לקראתם. וייר וירוס לקראתם. נוסיף עד לכאן מדרגת אדם, אחרי נוסיף מדרגת ישראל. ויער, אברהם אבינו, לא רק ראה שהם לא רוצים להטריח אותו, ראה בעיני הנשמה שיש פה 3 מלאכים. רגע, התבלבלתי, 3 מלאכים או אנשים? לא, הם אנשים, אבל הם בעצם מלאכים. מי יושב פה עכשיו בכיתה? שלום מלאכי מלאכי השרת מלאכי עליון. אבל אנחנו בגוף 70 קילו, מדדתי לפני שהגעתי לשיעור. לא, זה מלאך באמת יושב. זה לא אדם. אברהם אבינו ראה מלאכים כשהוא ראה אנשים, כי הוא הבין שבכל אדם יש מלאך. מלאכים כבני אדם. אז הם היו מלאכים או אנשים, זה לא מעניין. הם היו אנשים, אבל הם היו מלאכים. כי כולנו אנשים ומלאכים. זה החידוש של אברהם אבינו. שהוא ראה את המלאכיות והאנושיות. אבל דרך אגב, כשמכניסים מלאכים הביתה, בדמות אנשים, לא שוכלים לתת להם לאכול. למרות שהמלאכים לא צריכים לאכול, אבל עכשיו הם אנשים. אז הוא נותן להם לאכול, נותן להם לישון וכו'. כל זה בשבילנו או שאלות האלה? מלאכי מהשמיים.
מלאכי שמיים.
מלאכי שמיים. האם אדם רציונלי יותר קשה להאמין בגלל שצריך הוכחות, ואם לא מרגיש לא מאמין? טוב, האם שיעור בינן אמונה, אני לא יכול לענות על זה עכשיו. האם גדולי הדור, ערן מירושלים שואל, האם גדולי הדור בכל זמן שהוא התבססו על דברי קודמים בקשר למציאות האלוקית או שראו אותה ממש לפי מדרגתם? האם זה ידע או ממש הרגשה בחוש? האם בניין אמונה? נכון או לא? אני צודק או לא? אני לא יכול לומר. רחל שואלת, האם ייתכן שאנו מזינים את הנפש דנו לומדים תורה צור? צורכנו הבסיסיים קטנים, או באים את סיפוקם בדרך כלשהי, זה בדיוק השיעור שדיברנו אתמול בלילה, קין והבל. תלוי, אם את קין או את הבל. מי צודק? שניהם. אבל תמיד הבל, כנראה מתרשם יותר מדי מהאבל ולכן הוא צריך להירצח, ולכן קין צריך להמשיך את השושלת, עד שהוא יגיע יפת, ושם זה יהיה אבל יותר מתוקן. כל מה שדיברנו אתמול. אז היינו בשיעור אתמול. האם אין גאווה חיובית ממעשים טובים? אין גאווה חיובית, יש סיפוק. סיפוק, לא גאווה. מה זה סיפוק? הוצאת יש מיש. מה זה גאווה? יש מיין. אז האם אני מתגאה על מה שאני הוצאתי מעצמי? לא. כי זה לא מעצמי. אני שמח שהגעתי למיצוי הכוחות שלי. אז כשאני בעל סיפוק, דיינו, פתרתי את הספק, אני הוצאתי יש מיש, הוצאתי מהכוח לפועל. איזה יופי. ודאי שסיפוק כן. גאווה, כאילו המצאתי יש מיש, בשום פנים ואופן לא. ודאי שלא. כן, בבקשה.
יש לי שני פעמים. אחד, משהו, הוא כתב שם על איך הם מרגישים בחוש הצדיקים, אז הרב מרדכי אליהו כל פעם שעובר לידו סלב, אפילו לא רואה את זה, הוא מרגיש, כי זה פוגע, כי זה עבודה שרה כאילו, אז הוא מרגיש את זה, אז זה כאן על משהו...
והיה סיפור כזה בבית החולים עכשיו, כן? דבר שני?
דבר שני זה מה שאתה אמרת, כי יש בקדושה העליונה, יש שני תנאים, או פירור הבירורים, או עליית עולמות, איפה זה נכנס?
לא הבא. מה זאת אומרת איפה זה נכנס?
יש שני דרכות בקדושה. יש אחד פירור הבירורים, שזה דרכה אחת יותר נמוכה, ויש את העלאת עולמות.
אז מה זה איפה זה נכנס? מה זאת אומרת איפה זה נכנס?
מה שאתה אמרת בעצם על הקטע כן. שצריך לעבוד לשמה, וכל הקטע הזה, זה נכנס שם בפירורי הבירורים, אתה שאוכלים, שזה כאילו מפרק.
אנחנו לא שם. אנחנו לא בליקוטי ניצוצות. רבותיי, לא להיות בדמיונות. מה אתה עושה מכון מאיר מלקט ניצוצות? תפסיק! מה אתה מדבר? מה אתה חולה? אנחנו לא מלקטים ניצוצות. אנחנו אוכלים כדי להיות אנשים אידיאליסטיים. ולהיות אנשים אידיאליסטיים, לגלות שם שמיים, לקדש שם שמיים, וכל מה שנעשה בעזרת השם. האם אני אוכל כי אני רואה עכשיו את ניצוצות הגושה שירדו אחרי חטא צדה, פה על הקפה הזה?
תפסיק, מה?
מה זה הבלבולים האלה? בלי אשליות.
אני אומר ש... אני יודע שזה תרקות פה של...
אז מה השאלה? כשתהיה הרב מרדכי אליהו, תדע. אתה יודע לזהות צלב שהוא בחדר שלך בבית חולים? לא, גם אני לא. הרב אליהו יודע לזהות צלב. למה הטלפון נדלק? מה היה הסיפור? זה סיפור כבר עתיק. שלפני כמה חודשים, הרב אליהו הרגיש בחדר שהוא שכב בבית חולים, שוכב בבית חולים, שיש משהו לא בסדר. הוא אמר, יש כאן תאומה, יש כאן תאומה. שהוא מה, מישהו נפטר, מישהו גוסס, הולך למות, אולי הרי יש דיני תאומת אוהל, אז אולי התעלות של דיני תאומת אוהל, התחילו לחפש, כל תאומה, מה הוא מדבר? פתאום מתברר שיש מישהו בחדר שלו, שיש לו צלב, מתחת לבגדים, או בתיק, אני לא זוכר.
אחת העובדות.
עם צלב. חיפשו, בסוף מצאו צלב. אם אנחנו היינו במצב הזה, היינו מזהים את זה. לכן אנחנו לא במדרגה הזאת. האם יש גדולים שמדברים עם מלאכים? מה שנקרא מלאכי שמיים, מי שכתב פה. יש? האם אנחנו מדברים עם מלאכים? במקרה הטוב מדברים עם פרויד, שבתוכנו. מדברים עם מלאכים? אבל אמרו לי שרב אליהו בחדר שלו, בבית, אשתו ראתה, מדבר עם מלאכים, הבן איש חי. מה אנחנו מבינים בזה? אבל קראתי את הסיפור הזה באלון של פרשת שבוע, אז גם אני רוצה להיות ככה. זה בעיה שהכניסו את זה לאלון. כי אז אנחנו חיים בהזיות, שכולנו יכולים להיות ככה. לכן אנחנו לא הגענו למצב, אם נחזור לשולחן ערוך, שאנחנו, כל צורכי גופנו זה לעבודת הבורא, אלא בואו נהיה מספיק ישרים, מספיק אמיתיים, אנחנו במקרה הטוב, ברוך השם, חיים במדרגה שכל מה שאנחנו עושים בענייני הטבע זה לדבר הגורם עבודתו. אנחנו אוכלים לא רק כדי ליהנות מהאוכל למרות שאנחנו נהנים, אנחנו אוכלים כי זה משרת מטרות יותר עליונות. וכולי, זה הדרך. אדם מתחתן מקיים חיי אישות, לא רק כי זה תענוג בשבילו, למרות שזה תענוג, אלא כי יש כאן כנראה איזו מטרה אלוהית שתצמח מזה. דרך אגב, ההלכה, עכשיו הלכה, בזמן התשמיש צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על הדבר הזה. יש ארבע מחשבות שצריך לחשוב בזמן התשמיש. זה לא מצחיק? זה רציני? אבל בזמן הזה השכל הולך לאיבוד ועוד כל מיני סברות שפיים אתה שומע מהאנשים. בסדר, אז תגרום לזה שהשכל לא הולך לאיבוד. כמו שאמרנו כמה פעמים, השיא של כל התורה כולה בא לידי ביטוי בשניים. תשמיש המיטה, הלכות בית הכיסא, הלכות שירותים. במצבים הכי נמוכים שהאדם כביכול נמצא בהם, האם הוא מגלה את האלוהי. השיא, זה מה קורה שם, בשני המקומות האלה. מה המצב של האדם הזה? אבל נפלתי, אפשר לתקן? אפשר לתקן. שבא פה לצדיק וקם. כמו שאמרנו, כמה פעמים בשם הנציב, והאדם ידע את חווה אשתו, אומר הנציב, למה קשר פיזי בין איש לאישה נקרא היא בלשון ידיעה? כי בניגוד לבעלי חיים, שזה קשר ביולוגי, נקרא לזה תאוותני, אצל בני אדם אמור להיות קשר של דעה, קשר של שכל. ואצל בני ישראל אמור להיות קשר של נשמה. על כן, ודבק באשתו זה נשמה, זה לא רק תאווה. זה קל לגלות את זה? לא, קשה מאוד. אבל זה האידיאל, לזה אנחנו שייכים. כן, אליהו, שאלה אחרונה.
בן אדם בראש כל דבר מקושר לעבודת השם. עכשיו הוא יודע שבאמת הוא משלים עם עבודה הזאת כמו שזה מדקלמים, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להגיע, תכנס, הוא לא יכול להגיע
יעבוד, יעבוד,
הוא לא מגיע לידי מסף
של בוא נעבוד, של קנייה?
כן.
מה זאת אומרת קנייה? שהוא אומר אין לי כוח יותר, הוא צריך לעבוד, כולנו צריכים לעבוד על זה,
בסדר, צריכים לעבוד, אבל אתה יודע שאתה לא יכול להגיע למצב של
שביעים. יש לי שאלה מצחיקה, שאלה מצחיקה. פעם כשהיית או כשהייתי הולך לחתונה, היינו הולכים בינינו בלי דקלומים, היינו הולכים בשביל לאכול. סוף סוף ערב אחד, ארוחה נורמלית. נכון? היום כשאתה הולך לחתונה, אתה אליהו, אליהו שלנו, אתה, אליהו הזה. אתה הולך גם לשמח חתן וכלה. אתה לא רק הולך לאכול. כן או לא? כן. אתה מקווה. אתה מקווה, ואני מקווה שאנחנו לא מדקלימים. זה גם אתה מבין את הערך של החשיבות של לשמח חתן וכלה באמת. כי אלף סיבות למה צריך לשמח אותם עכשיו. הנה, עלינו מי עוד רבע אוף, עלינו למדרגה של שמחת חתן וכלה. ברמה הנפשית לפחות, לתת להם ביטחון, הנה, תראו כמה אנשים באו לחתונה שלכם, תראו כמה ששמחים איתכם, זה מראה שאתם מתאימים אחד לשני, לתת להם ביטחון. יותר עמוק מזה, נגיע למצב את רשם שכשאנחנו נרקוד, אנחנו נרקוד כדי שתהיה שכינה ביניהם. האם בגלל זה לא נאכל רבע אוף? לא אמרנו שלא נאכל. אבל זה יהיה ממקום אחר. לא בגלל זה הלכנו לחתונה. זה אתה מרגיש על עצמך?
לא בכל דבר.
מה?
לא בכל דבר.
אבל יש משהו במה שאמרנו עכשיו? כן. זה קורה אצלך.
כן.
הנה, התקדמנו. מצוין. התקדמנו. שהקומה שמכוחה אנחנו פועלים את אותה פעולה שפעלנו פעם, היא קומה אחרת. יותר ערכית, יותר אנושית, פחות חייתית, ובעזרת השם גם יותר אלוקית. אם הבנתי אז אולי זה קשור, אבל זה לא הנקודה. טוב רבותיי, פעם הבאה נמשיך בעזרת השם. יישר כוח.